יצירה ספרותית מופתית, גם מבחינת שחות הלשון, גם מבחינת הטעם הספרותי, גם מבחינת הדיוק הרעיוני, וגם מבחינת היכולת להעמיד יצירה שלמה שחוברת מקצה אל קצה. ואני רוצה להביא דוגמאות אחדות לאופני תרגום מגוונים שנקט רב סעדיה גאון. בעניין הזה אני מקווה שאני לא אחזור על הדברים של אלי שלוסברג, מפני שיש מספיק חומר לא רק להרצאה שלו ושלי, אלא מדי שנה אפשר יהיה להרצות ולחדש חידושים גמורים. ולכן אין חשש, לא נעבור על כל מה שיש בדפים שלפניכם, אלא רק על מקצותיו. בואו נדלג על הדוגמות הראשונות בעמוד הראשון, ונגיע אל תחילת פרשת חיי שרה, שבה אברהם מנהל מסע ומתן עם עפרון כדי לקנות את מערת המכפלה, ובין השאר מציעים לו שם במבחר קברנו קבור את מתך, איש ממנו לא יכלה ממך מקבור מתך. וכשאני שואל תלמידים שלי, איך אתם מבינים את המילה לא יכלה? כל מי שאין לי יודע ערבית, אני שואל, איך אתם מבינים את המילה לא יכלה?
לא
יכלה, לא ימנע. והנה בא רב סעדיה גאון, ותראו איך הוא תרגם את זה. וכולו רג'ול ימנע, לא יבחול עלייקה וכולי. אני מתרגם את זה בתרגום חוזר. לא יכלה, בעברית מחוספת נאמר לא יתקמצן. מלשון בוחל שהוא קמצנות, כן? וזה חוזר אל המילה כלאי העברית כמובן. כן. אז אתם יכולים לראות שבנווה שלום של מורי עמרם קורח, הוא כתב כך, יכלה יבחולו, שזה התרגום הפשוט, זאת אומרת, זאת המילה שהשתמש בה רב סעדיה גאון. הוא כותב, כן, תרגם אונקלוס, אבל הוא מביא שם שני תרגומים. הוא מביא את לאי נע, כן, שזה הרווח, אבל נוסח ישן אומר לאי אחלי, כן? זאת אומרת שיכול מאוד להיות שבתרגום רס"ג משתמרת כאן איזושהי מסורת קדומה של התרגום הארמי, על אף שלא חייבים להזדקק לתרגום הארמי כחוליה מתווכת כדי לבסס את התרגום של הגאון, מפני שבפירושו, מעבר לתרגומו, בפירושו לפרשת חיי שרה, שהחלק הזה שרד, הרי אין לנו תרגום, אין לנו פירוש לטוב שלו, אבל החלק הזה שרד, אז הוא מסביר שם בצורה מפורשת שזה באמת חוזר לעניין הכילות. אז הדוגמה הזאת מראה לנו את הזיקה העמוקה שלו אל השפה העברית, ובאמת בכל מקום שרב סעדיה גאון היה יכול להשתמש במילה שדומה בצלילה ובשורשה אל לשון המקרא, הוא נהג כך. הדוגמה הבאה היא דוגמה מכיוון אחר לגמרי. בתחילת פרשת וישב, הדוגמה הבאה מסופר על כך שיעקב אהב את יוסף מכל חב ועשה לו כתונת פסים. מכל בניו ועשה לו כתונת פסים. עכשיו, בעברית מודרנית, מי ששומע את המילה פסים, אז רואה לנגד עיניו איזושהי פיג'מה עיראקית. אבל זה אומר משהו עלינו, זה לא אומר על לשון המקרא הדבר הזה. מדוע? משום שהמילה פסים היא מילה יחידאית במקרא, ולכן אין לנו אפשרות להקיש ממקומות אחרים. והנה איך תרגם את הדברים הללו רב סעדיה גאון. פסנא עלהו תאוניה דיבאז', פסנא עשה להו, לא, אין שום בעיה, תאוניה גם כן אין בעיה, קוטונה. אבל המילה דיבאז' היא מילה, סליחה?
זה דיבאז'
שעולים עם הבית, היא בשדה.
לא, הבית איננה שדודה. דיבאז', תפתחו מילונים קלאסיים ותראו. עכשיו, עצם המשקל של המילה מעיד על מוצאה פרסי. וכשהולכים ובודקים מה פירוש דיבאז' במילונים ימי ביניימים, מגלים שמדובר באריג שעשוי ממשי, ושעל גבי המשי יש רקמה של שתי וערב. עכשיו בעצם מה עשה פה רב סעדיה גאון? הרי אותה כתונת פסים עוררה קנאה קשה מאוד בקרב האחים, והוא בעצם מנסה לעשות כאן שני דברים, מנסה להבין את הפסיכולוגיה של האחים, אבל הוא גם מנסה לקרב את הטקסט אל בני זמנו ואל בני מקומו, כדי להסביר להם מה היה מיוחד בקטונת הזאת, הוא צריך להשתמש בדוגמה המוכרת לבני בבל בראשית המאה העשירית. והוא לוקח כנראה את האריג היקר ביותר שהיה. תראו, משי זה חומר יקר מאוד, חוטים דקיקים, קשה מאוד להכין אריג ממשי, קשה הרבה יותר לרקום על גבי משי. ואם כך, ברור שלא הייתה לו איזושהי קלטת שבה הוא ראה מאיזה בד הייתה עשויה הקטונת שהכין יעקב ליוסף. הוא משתמש בדוגמה מחייו, מזמנו, ממקומו, כדי לסבר את האוזן. והדוגמה הזאת מלמדת, על שיטה שכמובן אי אפשר להחליט רק מתוך מקום אחד, אבל יש הרבה דוגמאות נוספות אצלו כשעוסקים במונחים הקשורים לחיים, לריאליה. הוא משתמש במונחים המתאימים לזמנו ולמקומו, וההיגיון בזה הוא ברור לגמרי. הרי צריך להסביר את הבלתי מובן באמצעות המובן. המובן זאת השפה של בני זמנו ומקומו. אלה המושגים התרבותיים שלהם, זאת התרבות החומרית שלהם. ולכן הוא לקח את האריג היקר ביותר שהיה מוכר בבגדד, ואמר, אתם יודעים מה זו קטונת פסים? משהו שהוא כמו הדיבאז'. נעבור לעמוד הבא. בסיפור העגל אנחנו קוראים על מעשה אהרון. ויקח מידם ויצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסכה. וזה פסוק שמטיל אחריות גדולה מאוד על אהרון. אני אומר אחריות כמילה ניטרלית, יהיו שיקראו שיחסו כאן אשמה ולא רק אחריות. אבל על פי קריאת הפסוק כפשוטו בעברית, מבצע הפעולה הוא אהרון. והנה בראש העמוד השני למעלה, והנה רב סעדיה גאון תרגם את הפסוק בשינויים קלים. אני בכוונה גם שמתי מילה תחת מילה כדי שתוכלו לראות איפה הוא הוסיף ואיפה הוא השמיט. פאחזה מנהום, לקח מהם, ואמרה, זאת מילה שאין לנו בעברית, ואמרה זה סיבה.
והוא מתעסק יותר בערבית הקלאסית, ולאו דווקא ולא רק בערבית התימנית, שיש להם את הגרסאות המיוחדות להם.
ובכן, תרגם רב סעדיה כך, פאחזה מנהום, לקח מהם, זאת אומרת, את המילה מידם הוא תפס באופן לא קונקרטי, וזה דבר שהוא אופייני לו מאוד, ואמרה, זאת תוספת שלו, ואמרה מן סווארהו, וציווה את מי ש... התווה את צורת העגל. זאת אומרת, נכנסת לסיפור דמות נוספת, דמות שאיננה נמצאת במקרא. ואם כך, מי שעשה את העגל איננו אהרון. ובכן, ואמר רמן סווארהו בקהלב וסנאו אג'לן מסבוקה. מורי קורח תרגם את הדברים. ויצר ואמר רמן סווארהו, ציווה על מי שיודע לציירו בדפוס. כמובן שמדובר פה לא על דפוס כמו להדפיס ספרים, אלא להצוות את הצורה. ויעשהו ושנאהו, הוא מוסיף את המילה האומן כדי שיהיה ברור שמי שעשה את הדברים איננו אהרון. ואני חושב שבמקום המילה בדפוס אפשר לשנש במילה תבנית, אבל זה איננו משנה את הדברים באופן מהותי. כאן אנחנו בעצם רואים תעוזה גדולה מאוד של רב סעדיה גאון, שהוא בעצם משנה את, לא רק את לשון המקרא, אלא את משמעות הסיפור המקראי. הוא מוסיף כאן עוד פרט באמצעות שתי מילים, אבל כל הדברים נראים עכשיו אחרת. וברור שהדברים הללו נעשו כדי לרכך את עוצמת, שוב אני אומר אחריות, אבל אולי האשמה שיש לייחס לאהרון, והרי אלה בדיוק הדברים שאחר כך התייח בו משה. מה עשה לך העם הזה? כעבר פסוקים אחדים, ויחל משה את פני אדוני אלוהיו היומר, למה אדוני יחרה אפך בעמך שרוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? כאן ישנם כמה דברים שראוי לתת עליהם את הדעת. ראשית המילה ויחל. אנחנו בדרך כלל מסבירים את המילה ויחל, לא אנחנו כי לא ברור מזה אני הקולקטיב, אבל בדרך כלל מסבירים ויחל מלשון חילה, נכון? התחנן בפניו. רב סעדיה גאון השתמש במילה סבתהלה. סבתהלה וחצב מורי קורח, התפילה בנפש חפצה ומעומק לב תיקרא אבטיהה. זאת אומרת שם הפעולה של הפועל אבטיהלה. המילה הזאת היא מילה ספרותית מאוד. והמילה הזאת מלמדת, כנגד דוגמאות שאני אביא בהמשך על הבקיאות המדהימה של רב צעדיה גאון בלשון המקרא, כאן אנחנו רואים את השליטה העצומה שלו, בלשון הערבי. ואנחנו רואים שהוא ברר בקפידה מילה שתביא לידי מיצוי את הקריטיות של המעמד. בעברית מודרנית אנחנו אומרים צלש או טרש, זה בדיוק המעמד עכשיו. האם משה יצליח לחולל שינוי שהוא לא שינוי של גוון, אלא שינוי של 180 מעלות בעמדתו של הקדוש ברוך הוא? ולכן הוא היה יכול להשתמש לו מילים אחרות בערבית. מספיק היה להשתמש במילה פדעה, שהיא מילה מצוינת להביע תפילה. המילה פבדהלה היא באמת לשון של אדם שאיננו יודע את השפה, אלא שמפייט במילים. ואורי עושה עם הראש כן, סימן שזה בסדר מה שאמרתי. ובהמשך, למה השם יחרה אפך בעמך? שוב, מי שאיננו יודע ערבית, תופס את המילה הזו כמילת שאלה. אבל איזו מין שאלה זו? למה יחרה פה בעמו? תראו מה הם עשו. ולכן, הבנת המילה למה כמילת שאלה היא החמצה של כל רצף הסיפור כאן. רק מי שקורא את המילים במבודד ומתעלם מן המשמעות של הסיפור יכול לחשוב שמדובר פה במילת שאלה. מבחינת רב סעדיה גאון האפשרות הזאת איננה עומדת על הפרק. ורב סעדיה גאון ראשית הפך פה את סדר המילים. יא רב לא ישתדה רבקה על הקומיקה וכולי וכולי וכולי. כתב על זה מורי קורח, הקדים יא רב כדי לתרגם למה כמו לא. זאת אומרת ציווי בשלילה, לא או אל תעשה, לא או לא תרצח, כן, זה במובן הזה. וכן תרגם בסמוך, למה יאמרו מצרים? וואלה יקולונה. ודעת הגאון שתיבת למה תבוא במקום לא או על, כמו ולמה נמות נגדך? ולמה השם מביא אותנו? ותרגם בתהילים אלי אלי למה עזבתני אל תעזני ועוד רבים, וכן דעת רבי יונה אבן ג'נח הביא הורדק בשורש מה. תלמיד
אותו, מי כמוך בעלים השם שתחלמים, אתה אומר לתרגם שלילה ולא שאלה.
בעצם אומר כאן רב סעדיה גאון, אני מייחס את הדברים, הוא לא אומר, הוא השתפק בתרגום עצמו. אבל מה הרעיון שעומד ביסוד השינוי הדרמטי שהוא חולל כאן בלשון המקרא, או אם לא שינוי, ההבנה המיוחדת שהוא מציע? ראשית צריך לקרוא את הדברים האלה בראייה רחבה, וזו דרכו תמיד, לא להתייחס לא אל האות ולא אל המילה ולא אל סירוף הסמיכות ולא אל הפסוקית, לפעמים לא אל הפסוק ולפעמים לא אל הפרק בנפרד, אלא לראות את הכל כאיזושהי יחידה ספרותית שלמה, ורק מתוך הראייה המערכתית הכוללת אפשר לדייק בהבנת פרטי הסיפור עד לדקדוק בתרגום של אות, שזה יכול להיות וו החיבור, זה יכול להיות בכינוי רומז, זה יכול להיות בהרבה דברים אחרים. עכשיו, מבחינת ההיגיון הפנימי של הסיפור כאן אין מקום לשאלת תכלית, לכן הבנת המילה למה כשאלה איננו עומד על הפרק בכלל. אבל יותר מזה, כל המעמד כאן הוא מעמד שבו משה עומד זקוף במלוא קומתו, איננו מתבטל ואיננו מתרפס בפני הקדוש ברוך הוא, אלא יודע שזה המעמד שבו הוא נבחן כמנהיג. האם הוא יצליח לחולל את השינוי המיוחל, את השינוי המקווה בדעתו המוצדקת של הקדוש ברוך הוא? ולכן במעמד כזה משה יכול אפילו לצוות על הקדוש ברוך הוא. זה הרי מה שהוא עושה כאן, זה ציווי שלילי. על יחרת, משה נותן הוראות לקדוש ברוך הוא. משה פוקד על הקדוש ברוך הוא. הוא מראה רב סעדיה גאון שהאופן שבו הוא תרגם כאן הוא חלק מתופעה שחוזרת במקרא פעמים אחדות. אני לא אדבר על כולם, אני אדבר רק על אחת. במזמור ב' בתהילים מופיע פסוק אלי אלי למה עזבתני, והנוצרים כמובן חגגו על הפסוק הזה, ובאותו מזמור מופיע הפסוק שהרבה פרשני מקרא תלשו שערותיהם, בני אתה אני היום ילידתיך, הנה ראיה לכאורה לטענה הנוצרית. ורב סעדיה גאון, אנחנו נגיע לזה בהמשך, אמר חברים, אין ממה להתרגש. מדוע? מפני שלמילה בן יש 10 הוראות בלשון המקרא, וההיגיון הוא הרי אמת המידה המכרעת, האם אנחנו מפרשים דברים באופן אחד או באופן אחר. הדברים האלה רב סעדיה גאון כתב אותם באמונות ודעות, והוא כתב אותם בהקדמה לפירושו לבראשית, והוא כתב אותם בהרבה מקומות, אז הוא בכלל לא מתרגש מהעניין הזה. ולמה עזבתני? זאת איננה שאלה, זו בקשה, זו תפילה, וזה דבר שהוא הגיוני לא במסגרת התיאולוגיה הנוצרית, הוא הגיוני במסגרת הקריאה הספרותית של מזמור ב'. יועיל כל אחד לעיין במזמור ב' ויראה כיצד הבנת המילה למה עזבתני כאל תעזבני שם מעמידה את המקראות על פשוטם. אורי עושה עם הראש כן, סימן שזה כן. בבקשה, ברצון. אני אגיד לך, שאלה מצוינת, והתשובה לדעתי היא בהשפעת הערבית. זה לא פלוס מה.
אז לא, אני יש קודם. בהשפעת הערבית, בספר ישעיהו, יהיו כעין וכאפס אנשי מלכותיך. מתרגם שם, נראים כנומו. כשמפרקים את המילה הזאת, זה לא מה. זה לא שייט בערבית. בדיוק אותו דבר. ומשם לוקח רב סעדיה גאון, מתרגום יונתן בן עוזיאל, את המשמעות של השלילה. לא, אל, שמכניס אותה כאן כתפילה, ולכן הוא פותח, יא הרב, כמו שהוא פותח בהרבה מקומות עם תוספת כזאת. לדוגמה, יחיר ומבין בעל ימוס. לא, פשיטה שזה תפילה עד. אבל רב סעד יבון מוסיף, אסאלק יא הרב, אני יחיר ומבין ולא ימוס. מה זה אסאלק יא הרב? אסאלק. אני מבקש בך, מתחמם אליך. הוא מתפלל על תלומות הרוגן. לגבי המילה הזאת, היא עוברת גלגול דרך הערבית, וגם בשירתו של רסאי, באזהרות שלו, מופיעה על המילה למה, בהקשרים של...
ועדיין אני חושב שמעבר לערמית, יש פה גם נדבך של הערבית התקנית, של למה תעקיד ומה נפיה ודברים כאלה. אוקיי, דוגמאות אחדות מתהילים כדי שאני לא אחרוג ממסגרת הזמן. אז נתחיל באמת עם מזמור ב', אספרה אל אל, אספרה אל חוף, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך. ופה אני הבאתי לכם קטע גם מן הפירוש של רב סעדיה גאון, אבל לפני כן בואו נראה את התרגום. הספרה אל אל מופיע כמשפט שעומד בפני עצמו. ואחד הדברים האופייניים מאוד לרב סעדיה גאון, זה שהוא לוקח שני משפטים בלתי תלויים זה בזה, מה שבשפת המדקדקים אורי וחבורתו נקרא משפטים, משפטי חיווי, והוא הופך אחד מהם למשפט משועבד. זאת אומרת, הוא יוצר איזושהי זיקה של תלות בין המשפטים הללו. זה קורה הרבה מאוד עם משפטי זמן, עם משפטי סיבה, וכאן הוא אומר כך, הוא מוסיף את המילה, הוא המהמה, וכל זמן שאני כך וכך, ואז במילה מרכז הכובד מוסט אל חתימת הפסוק. וכל זמן שאני מספר את החוק הזה, השם אמר לי, אתה מכובדי, לא בני. אתה מכובדי, היום עשיתיך מכובד. ובפירושו לתהילים, אני קורא את הדברים בתרגום חוזר לעברית, אתם יכולים לראות בסוף הפסקה כאן, מכובדי, פ, פירשתי בני אתה מכובדי, מפני שהשכל מחריש פירושו כפשתו. אחד הדברים האופייניים לרס"ג בפירושיו למקרא, גם בתורה, גם בנביאים, גם בכתובים, זה דבר שבעברית מודרנית אנחנו קוראים לו שקיפות. הוא נותן דין וחשבון על השיקול התרגומי שלו, מדוע הוא תרגם באופן כזה ולא באופן אחר. חברים, זה מה שעושים היום בהערות שוליים, זה בדיוק הדבר הזה, שקיפות כמעט מלאה, מדוע הוא תרגם באופן אחד ולא באופן אחר. ונוסף לכך, הרי תיבת בן בלשון האומה מתפרשת לעשרה פנים, וזה אחד מהם. שוב, דבר אופייני מאוד לרס"ג בפירושיו, בקיאות מוחלטת לא רק במקרא מבחינת הכרת הפסוקים, ואני מזכיר לכולם שרב צדיק גאון ככל הנראה עבד בלי התקליטור של בר אילן. לא רק פסוקים השגורים על לשונו, אלא שליטה מלאה בהבנת המקראות, בניתוח השורשים, בהבנת המשמעויות. והנה אנחנו רואים כאן הערה שעוסקת בעצם במילון המקראי, לא בזהור תהילים. גם הטיות, אבל כאן הוא עוסק במילון המקראי, למילה בן בלשון המקרא. הנה קונקורדנציה פרי עתו של רב צדיה גאון, ערך בקונקורדנציה הזאת. ובכן, בנוסף לכך, הרי תיבת בן בלשון האומה מתפרשת לעשרה פנים, וזה אחד מהם. ופרשתי ילידיתיך עשיתיך, וגם מילה זו כדרך שימושה. מי שחושב שאני דורש דרשה כאן ומוציא את המקראות מפשטם, איננו מבין. מדוע? שכך אומרים, בטרם הרים יולדו, וכן או מי הוליד עגלי טל, וכן וכפור שמיים מי ילדו, מי ילדו. הנה דוגמה. הפסוק החותם את המזמור הזה, את מזמור ב', נשקו בר פני את נף, נשקו בר פני את נף ותעבדו דרך. המילה נשקו היא מילה בעייתית. האם היא באה ללמד על נשיקה? מה פירוש המילה בר? למילה בר גם כן יש כמה הוראות. ואני מזכיר איך כל הדברים הללו מתקשרים לפסוקים הקודמים. זאת אומרת, יש כאן חובה לא מילולית, אלא חובה ספרותית, שהתרגום יהלום את ההקשר בשלמותו. ובכן, רב צדיה גאון תרגם את הדברים, תסלחו ניקאה ליטעתיה, כלא יג'יד עלייקו פתובידה אחוולכום. התחמשו בתוהר של קבלת מצוותיו, לבל יכעס עליכם ויובדו מצביכם. זאת אומרת, הוא מפרש את המילה נשקו מלשון נשק. הצטיידו, התחמשו, כן? בר מלשון בר לבב, כן? ניקיון כפיים. והוא מוסיף פה את המילה לי טעתי היא, שזאת מילה שאני... אפשר לומר כך, אפשר לתרגם את המילה הזאת בכל מיני אופנים. המילה טעה, כשהיא מופיעה ללא ההקשר המקראי, פירושה ציות, משמעת, קבלת מרות. אבל אצל רב צדיה גאון בעצם טעה זו קבלת עול מלכות שמיים, וקבלת עול מלכות שמיים באה לידי ביטוי לא בהכרזות אלא במעשים. ועכשיו כאשר הוא אומר כאן התחמשו בתואר של קבלת מצוותיו, מדובר פה לא על דבר מופשט, והדבר הזה מתיישב היטב עם כל מה שנאמר במזמור עד כה. אם אתם רוצים ש תוכלתכם תהיה חיובית, הדבר הזה תלוי בעיקר במעשיכם. אין פה גזירת גורל, אין פה עמדה פטליסטית, אלא בדיוק הדבר ההפוך. הדבר הזה איננו תלוי אלא בכם. וכדי שהחרית תהיה ראויה, אז מעכשיו באופן שיטתי צריך לנהוג בדרך עקיבה שמפגינה את קבלת עול מלכות שמיים. נעבור לדוגמה נוספת. בסוף מזמור פ"ה, תחתית עמוד 2, ארבעה פסוקים. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. גם אדוני ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה, צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. היום משתמשים בפסוק האחרון בעיקר במסעות לוויה, אבל כאן ההקשר הוא אחר לגמרי רבותיי. ואני אומר שוב, מבחינת רב סעדיה גאון צריך לקרוא את הפסוקים כחלק מיחידה ספרותית שלמה, במקרה המסוים הזה המזמור. והנה ראו מה עשה כאן רב סעדיה גאון על הפסוק הראשון, שנראה לנו כפסוק שמתאר דברים שהיו, משום ששני הפעלים כאן בעבר, נשקו ונפגשו. כותב רב סעדיה גאון כך: איזה אלול פדל ואל מערוף אלתקו וזול נפטפה וסלמה תקבלו וכאן אלחק מן הארדי ינביטו ואלאחסן מן הסמא יתלעו فإن الله أيضا يعطينا الخير وبلادنا يخرج إدعاء. דבר שהערתי קודם בא לידי ביטוי כאן, כנגד שלושה פסוקים שעומדים כל אחד בפני עצמו, רב סעדיה גאון שרשר ביניהם ויצר תלות ביניהם. ועכשיו בואו נראה את התרגום החוזר לעברית. כשאנשי החסד וגומלי הטוב, התוספת המשמעותית כאן היא המילה אהל, אנשים. לא מדובר פה על ערכים מופשטים, על אמת וחסד, על צדק ושלום. מדובר על אנשים שנתבעים לממש את הערכים הללו. ובכן, כשאנשי החסד וגומלי הטוב יפגשו, ובעלי הצדק והשלום יחבקו זה את זה, מה יקרה? אז, אני מוסיף את המילית אז, האמת כאילו, הנה עוד תוספת של רב סעדיה גאון, האמת זה הרי ערך מופשט, אמת איננה יכולה לצמח מן הארץ, האמת כאילו תצמח מן הארץ, וגמילות החסדים כאילו תבקע מן השמיים. הנה השם, אף הוא ייתן לנו את הטוב, וארצנו תוציא את יבולה. והפסוק האחרון, בדורשי הצדק, שוב, לא צדק כרעיון מופשט, ודורשי הצדק ילכו לפניו ויציבו את רגליהם בדרכיו. מול המילה דרך, שלא ברור על מה מדובר כאן, מפני שהיא איננה מיודעת, שימו לב, לדרך ולא לדרך, עושה כאן רב סעדיה גאון שני דברים. ראשית, הוא מוסיף כינוי רומז, דרך של מישהו, אבל לא דרך אחת, הוא מדבר פה על דרכים. ובעצם בתרגומו לארבעת הפסוקים האלה העמיד כאן רב סעדיה גאון משנה חינוכית ורעיונית שלמה. והמשנה הזאת, אני אלך מן הסוף אל ההתחלה, המשנה הזאת אומרת שהרבה דרכים למקום. כל מי שחושב שיש דרך אחת, הרי זו מיטת סדום. הרבה דרכים למקום. וגם אם המקרא נוקט לשון יחיד דרך, רב סעדיה גאון איננו חש להשתמש כאן בצורת הרבים. אבל מעבר לזה אומר רב סעדיה גאון, כל אותם ערכים מופשטים ונשגבים, חסד, אמת, צדק, שלום, שכולם בוודאי מסכימים שהם ערכים נשגבים, כולם מייחלים למימושם, אומר רב סעדיה גאון, מה אתם חושבים? שיהיה איזשהו פלא, הוקוס פוקוס, ופתאום הדברים הללו השתלטו על העולם? טעות גדולה בידכם, הדברים מסורים בידיכם. אתם רוצים שיהיה צדק? תעשו צדק. אתם רוצים שתהיה אמת? תעשו אמת. אתם רוצים שיהיה שלום? תעשו שלום. הדבר הזה תלוי בכם. עכשיו תשימו לב איזה שינוי גדול מחולל כאן רב סעדיה גאון במשמעות של המזמור. מול מזמור שנראה כפשוטו בקריאה ראשונה, שמביע את הפסות האדם, את התלות המוחלטת של האדם בבוראו, רב סעדיה גאון אומר, זה בכלל לא רע לקבל עול מלכות שמיים, דע מי מעליך, אבל הדבר הזה צריך להוביל להתנהגות פעילה, לא להתנהגות שבילה. הדבר צריך להוביל לנטילת אחריות, לא לעמדה פסיבית, לא לחמיקה מאחריות. הדברים הללו הם במובן מסוים תמצית הנבואה. שמעתי פעם מפי פרופסור אורי סימון שאמר שההבדל הגדול והמכריע בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם הוא שנביאי אומות העולם ביצעו עמדה פטליסטית. לא משנה מה תעשו, כך יהיה העתיד. נביאי ישראל לא אמרו מה יהיה העתיד, נביאי ישראל אמרו איך אפשר לשנות את העתיד. איך ייראה העתיד, זה תלוי במעשינו. העתיד איננו דבר חתום, איננו דבר מעוצב, זה תלוי בנו. אני חושב שהתרגום של רב סעדיה גאון כאן הולך לחלוטין במגמה הזו. בואו נדבר קצת על ענייני היום. דיברתי על כך שרב סעדיה גאון קושר פסוקים, הנה דוגמה לכך שהוא קושר שני מזמורים. בצאת ישראל ממצרים, והמזמור שאחריו, מזמור קט"ו, לא לנו. והנה רב סעדיה גאון בתחילת תרגומו למזמור קי"ד מתרגם כך: אללהומה כמה עמלת יזכר רג'ה ישראל מן מצרה ואל יעקב מן נשב אללה. ואני מתרגם את זה בתרגום חוזר: השם, אבל יש כאן יותר מאשר השם, יש כאן תחינה, לשון פנייה בנוכח. כמו שעשית כאשר יצא ישראל ממצרים ומשפחת יעקב מן העם הלועז. ובכן, איפה המשלים? כמו שאנחנו מצפים שיבוא המשלים, כך עוברים לפסוק ב', עוברים לפסוק ג', לפסוק ד', ונגמר האוויר בריאות, ואנחנו עדיין בכמו. ואז מגיעים לפסוק הפותח את מזמור קט"ו, לא לנו, ושם כתב רב סעדיה גאון כך: השם, לא לנו תעשה מה שראוי לך לעשות, זאת אומרת שמגיע לנו לחטוף, אלא לשמך תן כבוד, כפי מה שכבר עבר מחסדך ומטובך. האופן הזה שקושר את שני המזמורים הללו, אתה רוצה להוסיף מה שאומרים? האופן הזה שבו רב סעדיה גאון מאחד בעצם את שני המזמורים, בסדר, 100%, בעצם נותן פרספקטיבה הרבה יותר רחבה. אנחנו רואים את הדברים לא במפתח כזה, אלא במפתח כזה, ורואים את הזיקה בין שני המזמורים הללו. האם לכך כיוון המשורר? אינני בטוח. אבל ברור שמבחינת הקריאה שמציע כאן רב סעדיה גאון, הוא מציע קריאה שקושרת עבר לעתיד. היא קריאה שנותנת הרבה מאוד תקווה, היא קריאה שנותנת הרבה מאוד סיכוי מתוך הכרת הטוב והחסד, כן? מפני שעל פי שורת הדין לא בטוח שמגיע שכמו שנגלו ממצרים ואך יגאלו פעם נוספת. ונחתום בשתי דוגמאות, אחת ממזמור קכ"ג: רבת צבעה לנפשנו הלעג השעננים הבוז לגאי יונים. יש תנכים שזה כתוב כמילה אחת לגאי יונים, יש תנכים שזה כתוב כשתי מילים, ונראה כאן גם את התרגום וגם את הפירוש של רב סעדיה גאון. לגבי התרגום הוא מתרגם כך: ואתה למה הסתקסרת נפוסונה מן הלהזוי עינד אל-עסקר ואל-עזרע עינד אל-ערמרם. והתרגום החוזר: תמיד הרבה סבלה נפשנו מן הלעג אצל הצבאות והבוז אצל הלגיונות. זאת אומרת, כנגד המסורת הציונית של כל הזמן אנחנו מכבים וכל הזמן אנחנו יחידה 101 וכל הזמן אנחנו סיירת מסכן, אצל רב צעדי גאון הרושם הוא דווקא אחר, של הרבה מאוד כישלונות, הרבה מאוד תבוסות. אבל את גאי יונים הוא מתרגם כלגיונות. כידוע לכם רבותיי, המילה לגיונות היא מילה רומית, איננה מילה עברית. והנה בפירושו כותב רב צעדי גאון כך: לגאי יונים מן אלפז על משנה לגיונות, זאת אומרת מן המילון המשנאים, ממילות המשנה, מביטוי המשנה, וערמרם מן אסמא אלג'ייש. זה נכון לגמרי, המילה ערמרם היא מילה בערבית קלאסית, מילה גבוהה מאוד שמתארת חי גדול, וזה מן הכינויים של הצבא. אבל כאשר אומר כאן רב סעדיה גאון שהמילה לגאי יונים, לגאי יונים, צריך כאן מעט מאוד דמיון בשביל להבליע את האלף ולשמוע פה את המילה לגיונים. זה הרי מה שהוא אומר כאן, לגיונים, לגיונות זה אותו דבר. תנו דעתכם למה שעושה פה רב סעדיה גאון. הוא לוקח מילה שאיננה נהירה, אבל עם קצת מאמץ אפשר ליישב אותה בעברית, הופך אותה למילה רומית, למילה לטינית, הוא אומר שהדבר הזה מתועד בלשון המקרא. בלשון המשנה, תודה על התיקון, בלשון המשנה. נדמה לי, ופה אני באמת זקוק ל... או לביקורת החיובית או לביקורת המסייגת של אורי, שהדבר הזה נובע לא מתוך קושי מקומי, אלא מתוך תפיסה עקרונית שלו, של מעמד הלשון העברית, וזיקת הלשון העברית המקראית אל לשון המשנה, והוויכוח הנוקב שלו עם הקראים, האם המקרא יכול להיות נהיר מתוכו, או שמא על מנת להבין את המקרא אנחנו זקוקים ללשון חכמים. בבקשה אורי.
שתי הערות לתוספת. יפה מאוד מה שאתה אומר. רץ עמי הנאות לא חשש להכריז על מילים לועזיות שנמצאות במקרא. בסימניך, המילים שמצויות, שהן לקוחות בפרסית, שלוחייך פרדס רימוני, פרדס מן הפרסית, המילים שמצויות בדניאל, סומפוניה, קטרוס.
פסנתר.
כן, פסנתרים. מילים שהן נכנסו לרובד המקראי, והן חלק ממשי של הלשון העברית, והוא מאמץ אותם והוא מכניס אותם לתוך הכתיבה שלו. יתרה מזו, המילה לגיוני, לא די בכך, היא נכנסה בתפילה אצלנו, בתפילה של תשעה באב שאנחנו אומרים בתוך תפילת העמידה. אנחנו אומרים
ויבלעו
הלגיונים. מורי ורבי פרופסור משה בר אשר אומר שזו המילה הגרה היחידה בכל סידור התפילה, היחידה לגיוני, מכוח היותה משנאי, אף על פי שהיא קשורה למילון היווני או הלטין. בסידור רב סעדיה גאון, הקטע הזה של התפילה, בתוך הסידור, כתב היד שבא מן הגניזה, כתב יד א' א', שהוא המעולה, המשובח ביותר, המעתיק של כתב היד לא היה מרוצה מן המילה הזאת, והוא כותב למטה את המילה, מפרק אותה לשתיים והופך אותה לעברית. לגאה לגיוני. לא נחה דעתו משימוש במילה לועזית. יפה.
והדוגמה האחרונה, חברים, שיר המעלות בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. במאה השנים האחרונות לשיבת ציון יש מובן ברור לגמרי, כן? ישראל שווים לציון. למען הסר ספק, נולדתי ציוני, עודני ציוני, אני סגן אלוף במילואים, אני עושה מילואים בהתנדבות, ובכל מקרה, רב סעדיה גאון חשב ששיבת ציון זה דבר אחר. בואו נראה איך הוא מסביר את זה. ותסביחו ברפי סאוטי, זאת אומרת שיר שבח בקול רם, זאת אומרת הוא מבודד את שיר המעלות כצירוף שהוא לא חלק מרצף הפסוק, אלא משהו שמסביר את אופן הביצוע, וזה דבר שמופיע בהרבה מאוד מקומות. אתם יכולים לראות באחד המקומות שלא הבאתי איך הוא מסביר את המילה מכתם. איזה רדלהו סביה סיון, כאשר ישיב השם את שביית ציון, את שבויי ציון, נקונו זליקל וקטי כלבינה חלמו, נהיה באותו זמן כאלה אשר חלמו. עכשיו המזמור הזה מזמור קופקפה, ויש בו הרי שישה פסוקים, והמזמור נחלק באופן ממש סימטרי. יש תקבולת מלאה בין פסוק א' לפסוק ד', בין ב' ל-ה', בין ג' ל-ו'. פסוק ד', שובה אדוני את שביתנו כאפיקים בנגב. אללהומה, אותה מילה שראינו קודם, הפנייה האישית. רדה סביאנה, זאת אומרת השב את שביינו או את שבויינו, כן? רודה, כן כן, צודק, רודה, צודק, תודה ירון. ובכן, מה כאן עשה הרב סעדיה גאון? לו אנחנו עוסקים רק בניתוח דקדוקי של המילה שיבה ציון, אז השורש של המילה שיבה הוא שין יוד בית, שין וב בית, מלשון לשוב, לחזור. אבל רב סעדיה גאון מסתכל על הדברים בראייה כוללת. ראשית, התקבולת לפסוק וב, לפסוק ד', שם השורש הוא שין בית יוד או שין בית וב, זאת אומרת שם השורש הוא ממש שבי. שנית, העניין המבני, התקבולת בין פסוק א' לפסוק ד'. שלישית, המשמעות, הרי הפסוק הזה מדבר על כך, על הבאת תקווה לגאולה של אנשים שאינם גאולים עדיין, אלא הם נמצאים בשבי, הם נמצאים בגלות. ולכן גם אם מבחינה פורמלית הצורה כאן היא צורה שלכאורה מחייבת לתרגם את שיבה כלשון חזרה, רב סעדיה גאון לא היסס ותרגם כאן כדרכו, בנחרצות, בנועזות, בשכל ישר, ובדרך הזאת העמיד את המקראות, גם אם לא על דיוקם, אז הוא העמיד אותם על טעמם, ואני מודה על ההזדמנות לבוא ולפגוש אתכם, וחג שמח לכולם.